בוקר טוב ושלום רב לכם, המאזינות והמאזינים. כתמיד אנו מקבלים אתכם בברכה, או בעצם במחשבה שנייה, הרי אנחנו אלה שמתארחים אצלכם, בבית, במכונית, באוזנייה בזמן הליכה, או בכל מקום אחר לשעתיים הקרובות. נזכיר שוב, התוכנית תשודר בשידור חוזר ביום ראשון בתשע בערב, וכן נמצאת במלואה באתר רשת ב' ובפודקאסט שנה בשעה. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אין לכם מושג כמה זה טוב ומרגיע לראות אותה מהצד השני של חלון האולפן. אני אורן נהרי, נתחיל. והנושא הראשון על סדר יומנו היום הוא אוכל. שלום רב לרותי רוסו.
שלום לך אורן.
אושיית קולינריה, בעלת טור מצליח עם האימא המיתולוגית נירה בידיעות אחרונות, שופטת תחרויות מזון ברשת 13, בכלל רבת פעלים וחוקרת מזון, חוקרת קולינריה והתרבות של האוכל. אני רוצה שנייה לחזור לשיר. האוכל מקרוני הוא איטלקי, לאוסטרים בווינה שניצל טעים, הצרפתים אוכלים צפרדעים, הסינים אוכלים אורז דק ורזה, ולנו יש פלאפל. אז אוכל הוא מקומי או גלובלי?
קודם כל, תראה שהזכירו שם מדינות מסוימות, ובשום שלב לא אומרים מה אוכלים בגאנה, או מה אוכלים בניגריה. אני חושבת שאוכל הוא, כן, יש בו מרכיבים של זהות, זה בטוח, אבל יש בו גם מרכיבים של מערכות יחסים. וזה לא סתם שיש, אם מסתכלים על העולם בתור כיתה, כיתה גלובלית, אז אלה יש ילדים שלא הזכירו בכלל בשיר.
זה נכון.
ואז, ויש לזה משמעויות עמוקות וכלכליות, לא רק זהות. אני אומרת זהות, נכון, זה נמצא שם, אבל זה לא רק זהות.
עכשיו, בואי נסתכל רגע על הנדודים של האוכל. אנחנו מסתכלים היום, וצריך לזכור שמאכלים שכל כך מזוהים ממדינות לא נולדו בהם. זאת אומרת, תפוחי האדמה, הצ'יפס הבלגי, או הסלט תפוחי האדמה הסלאבי, הרי עד גילוי, לא בעצם גילוי, אנחנו יודעים שלא גילוי, אבל עד תחילת מסעות החקר האירופיים, לא היה שום תפוח אדמה בשום מקום באירופה. הקפה שמגיע ממוקה, כל שאר הדברים...
העגבניות באיטליה.
בדיוק.
זה כל מיני דברים, לא רק זה התייחסו אליהם בתור רעל, זה לא שם, גם כשהם הגיעו, זה לקח להם המון זמן עד שהסכימו לטעום אותם. זה, אנשים באמת דיווחו על תפוחי אדמה ועל העגבניות, כל הדברים שהגיעו מהעולם החדש, דיווחו עליהם בתור משהו שירוג אותך, אתה תאכל ואתה תמות. אבל אז בנקודה מסוימת, האיטלקים היו הראשונים לאמץ את העגבניות, האזורים האלה גם של מזרח אירופה וגם של צפון אירופה, אירלנד היו מהגרמניה, אירלנד היו מהמקומות הראשונים שימצאו את תפוחי האדמה, ולאט לאט משם זה מתחיל, אנשים מתחילים לראות את זה ולרגע ולהבין שזה לא רעל, אבל זה נתפסו את זה כרעל.
עכשיו, מה המסורת התרבותית בסוף? אם נסתכל על לונדון, עיר גלובלית, אז היה הפיש אנד צ'יפס שהתחלף בצ'יקן קארי, שמתחלף בקבב חלל, כלומר, וכל הדברים האלה זה אחד על גבי השני, שיש בזה דברים נהדרים, כמובן, כי אנחנו רוצים סוג של גלובליזציה, אבל בתוכה התרבויות הבודדות לא הולכות לאיבוד?
בעיקר אני חושבת שהאוכל הוא גם משקף את כל התהליכים העצומים גיאופוליטיים שמתרחשים בעולם, וגם מייצר אותם. וזה קצת כמו שפה, כמו שתגיד על השפה שלך. אתה יכול להיות מאוד מאוד קנאי, אנחנו קנאים לעברית, אבל אין משהו, שפה זה דבר דינמי, ואוכל זה דבר דינמי, ודברים פשוט זולגים, וזה דווקא יפה. אני חושבת שזה חשוב לזכור את המקורות, לא לוותר עליהם, וכשאנשים... הסכנה יותר אמיתית למרכיבים של זהות ושייכות עם זה שאנחנו מפסיקים לבשל. אני רואה בזה סכנה הרבה יותר גדולה. ולא בזה שאנחנו נחשפים לדברים אחרים, מנסים אותם, תואמים, מבשלים אותם.
משנים אותם, ורבים יאמרו שהם בכך מבטלים את המקוריות שלהם. ראה למשל את הפיצה במעברה מנפולי לישראל או לניו יורק.
תראה את הסושי. תל אביב עם מספר 2 בעולם בערים, עם סושיות פר קפיטה. ניו יורק לפנינו, טוקיו, אני לא מחשיבה, יש ניו יורק ואז תל אביב. אנחנו מספר 2 בעולם. ואתה חושב שיהיה פה יפני אחד שיכנס לסושייה ויגיד שזה סושי? הם לא יבינו מה אנחנו אוכלים. מצד שני, אם היית מגיע ליפן ואוכל שם חומוס ישראלי, היום אומר לך שזה חומוס ישראלי, הוא לא היה דומה בשום צורה לחומוס ישראלי, אבל זה לא היית קצת שמח שיש כזאת אהבה לאוכל ישראלי שם, גם אם הוא לא נראה בול כמו בבית.
לחלוטין. עכשיו רגע. בואי, עדיין נחזור אל השיר, את יודעת, והעלית את החומוס, וזה נקודה טובה. באותו שיר של ניסים גרמה, וואלה אל עזים, הדבר הכי מצחיק הוא פלאפל של אשכנזים. בואי נדבר רגע על ניחוס תרבותי. אנחנו מגיעים לעולם שבו יש מאבק, מוצדק לחלוטין, התחיל מהקולנוע נניח, העניין של מה פתאום לבנים משחקים שחורים, בלק פייס, כל הדברים האלה. האם אנחנו מגיעים למצב שבו באים ואומרים, סליחה, אסור ליהודי להכין אוכל ערבי ולהפך, ונגיע למצב של אסור לאשכנזי להכין אוכל מזרחי ולהפך, אותם הכעסים שבאים ואומרים, סליחה, אתם לוקחים לנו את התרבות, אתם גונבים אותה, אתם מנכסים אותה, קולוניאליזם תרבותי, עשיתם את זה באלף ואחד דברים אחרים, עכשיו אתם עושים את זה באוכל.
אוקיי, אני לא מאמינה, זה ממש לתמצת ולהגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, אבל אני לא מאמינה בקונספט הזה של ניחוס תרבותי בדברים האלה. אני חושבת שזה באמת סוגיות הרבה יותר מורכבות, קולינריה היא דבר מאוד מאוד גיאוגרפי ומקומי, דבר ראשון. ישראל היא, צריך להודות בזה, ערבי זה לא דת, זה לא יהודי וערבי, ערבי זה גיאוגרפיה, ואנחנו מדינה ערבית. ומה אתה רוצה שנכין פה את האוכל שהבאנו מצפון אירופה?
אגב, גם אותו מכינים, וזה בסדר גמור.
נכון, אבל מכינים אותו, יש לנו פה את החומרי גלם המקומיים, אנחנו לא עושים פה, קרה פה מפגש באמת מדהים, שיצר פה תרבות קולינרית שהיא באמת אנדמית לישראל, היא לא קיימת בשום מקום אחר בעולם.
מה המאפיינים שלה, לדעתך?
מאפיין אותה, שילוב של מצד אחד הגירה מאוד מאוד גדולה, מצד שני תוצרת מקומית מאוד והרגלים מאוד מושרשים שהיו פה, אין שום דרך למנוע את המפגש הזה ולייצר ממנו דברים חדשים, זה לא בר מניעה.
רגע, אבל אנחנו מדברים על השנים, אנחנו מדברים על השנים האחרונות. אני רוצה להזכיר לך בתור בן דור של הורייך, שפעם, את יודעת, היה אירוע, פעם בחצי שנה הלכנו למסעדה מזרחית, כי זה מה שהיה, כך היא הייתה מוגדרת, נגיד עבד בחיפה, עבד אבו יוסוף, ואוכלים את השילוש הקדוש של חומוס, צ'יפ סלט עם קבב ובווריה בסוף, ההזיה הישראלית האולטימטיבית. העניין של אוכל כתרבות, אוכל כבילוי, זה השנים האחרונות.
נכון, אבל כי ישראל גם נכנסה לתהליך, א', נכנסה לתהליכי גלובליזציה, ב', יש פה באמת, שמו פה דגש באופן רשמי, ברמה הממשלתית, ב-20 ומשהו השנים האחרונות, התחילו להשקיע, 20 ומשהו, כן, 20. התחילו להבין שקולינריה זה מפתח, זה קורה אגב בכל העולם, זה לא רק בארץ, דווקא אחת המובילות של הדבר הזה זה יפן, שעם סוף המלחמה הקרה, מבינים שצריך להשתמש פתאום בעוצמה רכה, מה שנקרא, בשביל להתקדם, ואוכל הוא חלק מהעוצמה הרכה, כל המדינות משקיעות בזה משאבים, ושמות על זה תשומת לב, ומקדמות יחסי ציבור, וכולם בכל העולם באטרף אוכל עכשיו. אז גם בארץ, ובארץ אחד הדברים שמאפיינים אותם, בגלל שאנחנו קבוצה של מאגרים לא מאוד מאוד מושרשים, אין לנו איזה מסורת קולינרית שאתה יודע, אלוהים אז יערוג אותנו אם אנחנו נשנה טיפה את הפסטה שסבתא הכינה ואמא של סבתא הכינה, אז אנחנו מאוד מאוד פרוגרסיביים באוכל, אין לנו בעיה להרבב את זה, אם זה לקחת את זה, כל טרנד שמגיע שוטף אותנו. אנחנו גם הרפתקנים, יש פה, נוצרה פה באמת תרבות מאוד מאוד מהירה של אוכל, שאגב מסקרנת את כל העולם, ובאמת מייחדת את ישראל.
ועוד דבר שקרה בכמה עשרות השנים האחרונות, אני יודע, לדעתי זה התחיל, יארגו אותי אחרים, אבל לא משנה, עם ישראל אהרוני וצחי בוקשסטר, של שפים כגיבורי תרבות. זאת אומרת, אני לא זוכר תופעה כזאת בנעוריי, ששפים הובילו כפרזנטורים, מסעות פרסום, לא לתחומים של קולינריה, לכל דבר שהוא, היו גיבורי התרבות של האומה, וזה נכון לא רק לגבי ישראל כמובן.
נכון,
יש שפים שהם גיבורי תרבות, ולא רק בצרפת תגידי, אוקיי, זה הצרפתים, אלא באמת בכל מקום.
נכון, זה קורה בכל העולם, בטח בכל העולם המערבי והמתפתח, שוב, ברגע שכאילו שמים דגש ומבינים שאוכל הוא חלק מעוצמה רכה וקידום המותג המקומי של מדינה מסוימת, אז זה מעלה את כל היוקרה ואת כל החשיבות של האוכל בתוך הזירה הזאת, וברור שהאנשים שמובילים את הזירה הופכים להיות סוג של גיבורים. יש איזה עוד, זה כמובן, אני באמת מפשטת פה דברים.
ברור.
אני אומרת בינינו, אני מעבירה קורס שלם ברייכמן בדיוק על זה, על פוליטיקה של אוכל ושל פודטק, זה המון המון שעות שאפשר לדבר על זה. אני אומרת, יש עוד מרכיבים, אתה יודע, האינטרנט נכנס, כל עולם הפרסום משתנה, אתה עדיין יכול לראות בטלוויזיה, יש עדיין אוכל, אוכל הוא ספונסר ראשי בטלוויזיה. Mm-hmm. אז גם סוכנות ביטוח, אבל איזה תוכנית תעשה עם סוכנות ביטוח, עם סוכנויות ביטוח? איזה תוכנית טלוויזיה סקסית, כיפית, תעשה עם בנקים? עם אוכל, אפשר להרים דברים לא רעים בסוף.
לגמרי. ויש כמובן את הניגוד הזה שכולנו מרגישים אותו, של מצד אחד, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, ואנחנו רואים את זה גם בתרבות, ואנחנו רואים את זה בספרות ובסדרות טלוויזיה וסרטים וכולי. מצד אחד, האוכל המנחם, הסמל של מה שהיה פעם בילדות, בסרט המצויר הנפלא רטטוי, רואים את זה נהדר וכולי. כלומר, את אותן מנות של פעם, נגיד במיתוסים היהודיים, מרק אוף מצד אחד, או החמין לסוגה וכולי. ומצד שני, החיפוש הטיפה כפייתי הזה אחרי הדבר הבא.
תשמע, אני מניחה שיהיו פה פריצות דרך מאוד 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 בתחום הזה של הפודטק, שישנו באמת את האופן שבו אנחנו אוכלים, ויש שילוב של כל מיני מצבים של הכרח בשטח, של פתאום חומרי גלם יעלו כל כך ביוקר, שבאמת הם ישנו את סל הקניות שלנו, והתגובה תהיה טכנולוגית, הפתרונות יהיו טכנולוגיים. אני מניחה שזה הולך להיות מאוד מאוד דרמטי.
זה הולך להיות דרמטי מאוד מצד של פולי קקאו, פולי קפה ושורה של דברים אחרים עם ההתחממות הגלובלית.
בשר, תחליפי בשר, נכון. אבל הסתירה הזאת שאתה מתאר, הסתירה היפה הזאת דווקא בין האותנטי והאתני והביתי לבין הפרוגרסיבי, החדשני, הרץ קדימה, אני חושבת שזה מין מנגנון מחולל אנרגיה בתוך הסוג של האקוסיסטם הקולינרי, שמייצר חלק מהאפיליות שלו, חלק מהסקס אפיל. סתירות זה דבר שמייצר המון כוח. וכן, זו סתירה שקיימת.
וכמובן, אחרי, או לא אחרי, יחד עם המטבח לצורך העניין, האיטלקי והטורקי והשמי והפרסי והסיני והיפני וההודי ואלף אחרים, מה מבחינת המקום שיהיה התרבות האוכל הבאה שתשטוף את העולם או רק את ישראל, על מה היית מאמרת? דרום אמריקה? אפריקה? אם זה יצליח, יכול להיות שזה יהיה כישלון גם.
אז נגיד, קוריאה שמו לעצמה מטרה להפוך להיות אחד מחמשת המטבחים החזקים בעולם בתוך, אני יודעת מה, 10 שנים, אני לא זוכרת את היעד. הם משקיעים בזה הרבה
מאוד. יעד לאומי, כזה ברמת המדינה.
נכון, גם יפן עשו את זה כיעד לאומי, הם נכנסו לזה באופן רשמי לחלוטין. גם ישראל עשתה את זה באופן רשמי לחלוטין בעולם. את המטבח הישראלי בעולם, ואתה יכול לראות ההצלחה המטורפת, וזה התחיל מהחלטות של משרד החוץ, של משרד התיירות, של משרד הכלכלה, לקדם את המטבח הישראלי. אז שם, בישראל אף אחד לא אמר, אנחנו נהיה המטבח החמישי בחמשת המטבחים החזקים בעולם, אבל בקוריאה כן החליטו את זה. הם משקיעים בזה הרבה מאוד אנרגיות ומשאבים. אני מניחה שבאיזשהו שלב אנחנו נראה את זה גם פה.
ועדיין, את יודעת, עם כל הכבוד, ובהחלט יש, ועם כל כוכבי המשלן והדברים האחרים וההצלחות האדירות של שפים, עם מסעדות מצליחות להפליא בפריס, בברלין, בלונדון וכל מקום אחר, כשחושבים על אוכל יהודי, בסופו של דבר, את יודעת, אני לפחות, רואה בעיני רוחי את הסצנות האלה מסרטי וודי אלן וברי לוינסון, שיושבים המשפחה היהודית בניו יורק, או בבולטימור, או בכל מקום אחר, ואוכלים את הקנישס והקניידלח והקרפלח, וכל שאר המאכלים. בסוף בסוף, זה השטטל.
זאת שאלה מעולה. ודווקא לאחרונה צילמנו תוכנית חדשה עכשיו לרשת שעוד לא עלתה, ואחת המתמודדות אמרה לי, למה כשאומרים אוכל יהודי מתכוונים לאוכל אשכנזי? שיש אוכל יהודי גם למזרחים, גם לאתיופים, גם יש להם אוכל יהודי, למה זה לא נכנס לקטגוריה הזאת? ואז הגעתי לבני ברק, ויש שם כמה מעדניות שאני מכירה כבר שנים, ואתה רואה שאפילו בבני ברק, במעדניות שהיו מוכרות את הרגל הקרושה ואת הזה, פתאום יש גם את הסלט המרוקאי, ויש גם את החריף, ויש גם את, כאילו נכנסו, הדג, נכנס גם אחריים פתאום במסעדה. זה פשוט קורה, זה תהליך נכון שהוא לוקח, הוא לוקח קצת זמן, וזה באמת, זה לא קורה באופן מיידי, אבל זה קורה, זה קורה וזה יקרה, ואוכל יהודי יהפוך להיות באמת עשיר וצבעוני יותר, וזה גם טוב.
את אותה ערבוביה שאנחנו רואים בכל תחום אחר מחוף הים ועד הפוליטיקה.
נכון.
תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לך, אורן. תודה רבה.
ומכאן לנושא כבד ראש יותר, הפיכות צבאיות. הפיכות צבאיות באפריקה. זוכרים את אידי אמין דאדה? כן, אידי אמין דאדה, פילד מרשל חאג' הדוקטור אידי אמין דאדה, אדון כל דגי הים וחיות היבשה, המלך האחרון של סקוטלנד, בעל צלב ויקטוריה ואות השירות המצוין ועוד כהנה וכהנה תארים שהוא העניק לעצמו. שלום ליואב קרני מוושינגטון.
שלום וברכה, אורן.
בעל טור העוסק בנושאים בינלאומיים בעיתון גלובס ממליץ לכל המאזינים שלנו לקרוא את הטור וגם לעקוב אחריך בטוויטר, מומלץ מאוד מאוד לכל מי שמתעניין בנושאי העולם. בוא נדבר על הפיכות צבאיות. פעם הן היו נפוצות מאוד במזרח התיכון, באפריקה, אמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפילו באירופה, יוון לדוגמה, בשנים האחרונות פחות. כן, מיד נגיע לניג'ר. מדוע? הן פחות רלוונטיות היום, או שפשוט רודנים תופסים את השלטון באמצעים יותר סובטיליים?
כן, זאת נקודה מעניינת. יש היום יותר רודנויות לא צבאיות, אף כי הן מבוססות על עליונות צבאית של השליט. אבל נכון הוא שההפיכות צבאיות יצאו במידה רבה מן האופנה באפריקה, שהייתה הספקית העיקרית של הפיכות צבאיות מאז עצמאותה. הסטטיסטיקה מראה שב-60 השנה הראשונות של העצמאות האפריקאית היו 214 ניסיונות הפיכה באפריקה. חצי מהם עלו יפה, חצי נכשלו. במובן הזה היא הקטה ללא קושי את הסינית הקודמת, אמריקה הלטינית. הייתה נקודה אחת באפריקה בסוף שנות ה-70, שבה רק שתי ארצות יכלו לטעון שהן דמוקרטיות, והארצות הן היו, במובן זה שהן היו עורכות בחירות קבועות למוסדותיהן, והארצות האלה היו בוצואנה ולסוטו, מן הקטנות ודלילות האוכלוסים ביותר ביבשת. אז זאת אומרת, הפיכות צבאיות היו האמצעי הכמעט בלבדי להעברת שלטון. אחר כך התחולל המהפך הגדול של סוף שנות ה-80 ותחילה שנות ה-90, בהשפעת התמוטטות הקומוניזם מזרח אירופה, שבהן השורה של ארצות באפריקה השתעשעו, אני אומר השתעשעו בצער, בדמוקרטיה שלא ערך הימים.
עכשיו, אנחנו נשאר באפריקה, עוד נגיע לשוחח יואב בהזדמנויות אחרות על אמריקה הלטינית ומקומות נוספים. מדוע זה בראש ובראשונה? האם בגלל שהפוליטיקה נהייתה משחק סכום אפס והאירופים שקבעו את הגבולות בישיבות בכל מיני ועידות בינלאומיות בברלין ומקומות אחרים איחדו יחד שבטים ועמים ודתות ושפות וכולי, ואז הדרך היחידה שלי לקבל חלק מהשלטון זה הפיכה, כי אם השבט שלי הוא באופוזיציה, אני לא אקבל דבר וחצי דבר, ואז אם ההפיכה שלי תצליח, השבט האחר או השבטים האחרים לא יקבלו דבר וחצי דבר? זו הסיבה המרכזית?
זה בוודאי אחת הסיבות. הגבולות באפריקה הם מלאכת מחשבת של שרירותיות, שאין לה שום בסיס היסטורי, וגם בסיס מוסרי. אפריקה חולקה לתועלת השליטים הקולוניאליים שלא העלו בדעתם שבתוך דור אחד הארצות שהן יצרו לצורכי נוחיותם יזכו בעצמאות. אז כמובן זה קשור במידה רבה במלאכותיות של ארצות באפריקה. עכשיו ניגריה למשל, שהיא יבשת יותר מאשר ארץ, והשינוי השלטון הראשון בה התחולל באמצעות שתי הפיכות דמים באמצע שנות ה-60. אבל את הטון לכל העניין הזה נתנה טוגו הקטנה במערב אפריקה בדיוק לפני 60 שנה. אנחנו מציינים השנה את יום השנה ה-60 להפיכה הצבאית הראשונה, והיא המחישה את הקלות הטרגית שבה צבא או חלק מהצבא יכול לתפוס את השלטון. זה התרחש באמצעים המזכירים לחלוטין את האימפריה הרומית. היינו, השלטון בכל האימפריה היה בעצם נישא על כידוניו של המשמר הפרטוריאני בחצר הקיסר, וברצונו המשמר הפרטוריאני הדיח את הקיסר או הרג אותו. וכך זה התחיל בטוגו ב-63, כאשר סמל בצבא טוגו רצח במו ידיו את הנשיא הראשון שנבחר באופן דמוקרטי, ניקולס אולימפיו, שניסה להימלט מפניו באופן מזעזע לחלוטין, טיפס על חומת השגרירות האמריקאית, התחבא בתוך מכונית ביואיק בשגרירות האמריקאית, שווה בנפשך, לא היה איש ביטחון אחד ויחיד, אנחנו מדברים על שנות ה-60. בסופו של דבר, הנשיא אולימפיו נגרר מן הביואיק על ידי חיילי המשמר הראש שלו, שרצחו אותו. מאז משמר הראש בשורה של ארצות היה מעורב בהפיכות צבאיות, כולל בניג'ר לפני שבועיים. משמר הראש הוא שהדיע.
אז בוא נדבר על ניג'ר. קודם כל, ניג'ר היא נמצאת בחלק, נקרא לזה, בחלק הצפוני של אפריקה, מיד מדרום לרצועה הערבית, של מדינות הים התיכון, אלג'יריה, טוניסיה, לוב, מרוקו וכולי וכולי. ובאזור הזה של ניג'ר, מאלי, בורקינה פאסו, אנחנו מדברים על שורה של הפיכות צבאיות, מדוע דווקא שם, מדוע כעת?
תשמע, דרך אחת לתת בזה סימנים, אם תרצה, זה התוצר המקומי הגולמי. בארבע הארצות שבהן התחוללו הפיכות בשנתיים האחרונות, בואכה ניג'ר, כן? התוצר המקומי הגולמי נופל מ-20 מיליארד דולר בשנה. ההכנסה השנתית לגולגולת בניג'ר, משהו כמו 570 דולר, כן? אנחנו דברים על ארצות שהאפיון עניות לא מתקרב כלל להמחיש את הדוחק של קיומן. עכשיו, תראה, הן גם נמצאות, המיקום שלהן, מה שנקרא סהל מדרום לסהרה, הן פגיעות במיוחד בגלל ההתפשטות של איסלאמיזם קיצוני, אל-קאידה או דאש. יש בהן רגישות מיוחדת ביחסים עם צרפת, האדונית הקולוניאלית משכבר הימים, שהתנהגה לא פעם באופן מחפיר לחלוטין לאחר עצמאותן. יש לכל אחת מהן מעט מאוד ניסיון דמוקרטי. בניג'ר, הנשיא שהודח לפני שבועיים, היה הראשון שקיבל את השלטון באופן מסודר מנשיא נבחר קודם, האקט הדמוקרטי הראשון בהיסטוריה של ניג'ר. וכפי שציינת בצדק בהתחלה, אנחנו מדברים כאן על פיצול שבטי מאוד קיצוני, כאשר למשל בניג'ר, עיר הבירה ניאמי היא עיר של האופוזיציה. בשעה ששאר ניג'ר הייתה בשליטת מפלגת השלטון. אתה רואה כאן גם משהו שהתחיל בעצם במידה מסוימת, אני לא רוצה להפליג יותר מדי, עוד בזמן המהפכה הצרפתית, מדי פעם אני משתעשע במחשב, מה היה קורה? היא לא היה משאל עם בצרפת ב-1789. הדמוגרפיה של הימים ההם לפחות מעורר את האפשרות שרוב הצרפתים היו מצביעים נגד המהפכה. המהפכה התחוללה מפני שפריז נכבשה, ההשתלטות על עיר. מה אנחנו צריכים כדי שמהפכה תצליח? קודם כל להשתלט על עיר הבירה. אבל היסטורית באפריקה היה מספיק בעצם להשתלט על תחנת הרדיו ועל משרד הדואר, לשדר הודעת הפיכה ממועצת ההצלה הלאומית ברדיו.
ובוא נשלב, יואב, עוד אלמנט שדיברת עליו, זה הנושא של מעורבות המעצמות, פעם באמצעות שכירי חרב, או לעתים באמצעות צבא, וכמובן נאו-קולוניאליזם. פעם אלה היו בריטניה וצרפת, בשנים האחרונות, אחר כך ארצות הברית, גם סין ורוסיה. רוסיה עם כוח וגנר שלה.
לרוסיה היה מגנט לא מבוטל, או ניכר אפילו באפריקה מלכתחילה, בסוף שנות ה-50 ובתחילת שנות ה-60. אז הדיבורים היו על סוציאליזם מדעי, על אינטרנציונליזם פולטרי. ברית המועצות קסמה להם מפני שהיא הציגה לא רק אלטרנטיבה פוליטית, אלא גם אלטרנטיבה חברתית, לפחות לכאורה. ויכולת לראות את ההתפשטות המהירה של איזמים אידיאולוגיים, קומוניסטים או קומוניסטים לכאורה, על פני כל היבשת. בשלב מסוים, בסוף שנות ה-70, ברית המועצות וגורותיה שלטו אידיאולוגית, אני חושב בשני שלישים של אפריקה. והדברים האלה נספגו בצופן הגנטי, אם תרצה, של הפוליטיקה האפריקאית, של המאוויים, של הכיסופים. יש מספר ניכר של אנשים באפריקה שלמדו באוניברסיטאות סובייטיות, שאפילו מדברים רוסית. אז כאן התחלפו המשמרות, רוסיה נעשתה מעצמה ריאקציונית לעילה ולעילה, שאין בינה ובין הסוציאליזם המדעי של שנות ה-70 ולא כלום, אבל הקסם של הרוסיות עדיין מפעם באליטות האפריקאיות. ראינו הצגה פתטית למדי של שליטים צבאיים בוועידת אפריקה במוסקבה בשבוע שעבר. אז כוח וגנר נעשה עכשיו תחליף למשמר ראש חזק. למשל ברפובליקה המרכז אפריקאית, כוח וגנר מקיף את הנשיא באשר הוא הולך, מחזיק אותו בשלטון.
נכון, והשליט יודע שכוח וגנר לא יבגוד בו, אלא אם כן כמובן מוסקבה תקבל את ההחלטה, אבל אז זה סיפור אחר. אבל בכל זאת, אם נהיה לרגע אופטימיים או אופטימיים חלקית, דיברנו על כך שהפיכות צבאיות הן הרבה פחות לגיטימיות משהן היו, ובנושא של ניג'ר, מדינות שכנות, מדינות אפריקה, ארגון אחדות אפריקה, יש בו מחלוקת פנימית לא מבוטלת, בין אלה שאומרים שמתנגדים כמובן להתערבות בענייני הפנימיים של מדינה, כי הם חוששים שפן זה יקרה להם, לבין אלה שאומרים אסור לנו לקבל את הסטנדרט הזה של הפיכות צבאיות.
אני חושב שעניינית, אקוואס, הארגון של מדינות אפריקה, השליטי, המנהיגים האזרחיים, הדמוקרטיים הנבחרים באקוואס, רועדים מפחד. ההתפשטות, אחרי כל כך הרבה שנים שבהן לא היו הפיכות צבאיות באפריקה, אתה רואה פתאום 4 הפיכות צבאיות, כן, בתוך שנתיים. אמנם בדרך כלל במדינות קטנות לא חשובות פוליטית, אבל בסמיכות מקום. אנשי צבא תמיד העניקו השראה לאנשי צבא אחרים, לא רק באפריקה, אלא אפילו מאפריקה, לדרום מזרח אסיה, לאמריקה הלטינית. כשהפיכות מתרבות, ששיטות משתכללות, הן עד מהרה מתפשטות למקומות אחרים. בניגריה יש צבא, בארץ הגדולה ביותר באפריקה, עם יותר מ-300 מיליון בני אדם ויותר, כן? הצבא היה מעורב פוליטית באופן אינטנסיבי מאוד במשך 30 השנה הראשונות של העצמאות. האפשרות שהצבא הניגריאני יחזור ויפיל שלטון, שהוכיח את אזלת ידו במשך שנים ארוכות, בעיקר בטיפול באסלאמיזם רדיקלי, האפשרות שהצבא הניגריאני ישאב השראה מן הצבאות האחרים, היא עכשיו ניכרת ביותר. נשיא חדש בניגריה, שאתה זה נבחר, לא היה רוצה למצוא את משמר הראש, מכוון רובים מחודנים מליבו באישון לילה. כן? והמטרה של שליטי אקוואס היא עכשיו למנוע את התפשטות ההפיכות הצבאיות, יותר מאשר להבטיח את תקינות הסדר החוקתי בניג'ר.
וצריך כן? לומר עוד דבר אחד חשוב, כפי שאתה ציינת, שההפיכות האלה לא מפילות משטר דמוקרטי מסגשג הרואה טובת אזרחיו, שמדובר עדיין עם הכל, גם במדינות שהן פלוס מינוס דמוקרטיות, מדובר במשטרים די כושלים.
כן, לא, הייתי משהו שצריך להתאמץ ביותר כדי למצוא לרוע מזל. אני לא אומר את זה משום תחושה של עליונות פוליטית, כן, אנחנו יודעים גם על משטרים לא אפריקאים שמתקשים להפגין את הדמוקרטיות שלהם בימים האלה, אבל לרוע המזל קשה מאוד להצביע על משטרים, על ארצות רבות באפריקה שבהן יש דמוקרטיה המתקרבת למצות את עצמה. הייתי אומר, אם אתה מחפש דוגמאות, אפשר להגיד במידה רבה גאנה, שבה היו חילופי שלטון דמוקרטיים בזה אחר זה, והיא הפגינה פלורליזם אותנטי, כן, במידה פחותה לרוע המזל בסנגל, כן, אני הזכרתי מקודם את בוצואנה, באמת בקצה הדרומי של אפריקה, שהיא אולי הדמוקרטיה המופתית ביותר ביבשת, חוץ מזה שהשלטון מעולם לא התחלף בה, כן. אבל יש בה פלורליזם אותנטי, והיא עשתה חייל. היא גם עשתה חייל מבחינה כלכלית. זמביה מאוד נוגעת ללבי. היא לא מופת של הצלחה כלכלית לרוע המזל, כלל וכלל לא, אבל היו בשורה של חילופי שלטון דמוקרטיים מאז ב-30 השנה האחרונות מרשימים ביותר. כן? אז יש כמה נקודות אור, אבל באופן כללי קשה מאוד למצוא באפריקה דמוקרטיות המתנהלות באופן המתקרב להיות מקובל על עין אירופית או עין מערבית.
ובמילה יואב, ותודה על השיחה הזאת, הערכה שלך, אנחנו נראה בעתיד הקרוב יותר הפיכות צבאיות, לא כן?
אני חושש מאוד שנראה, נראה גם נראה במדינות קטנות, מובן מאליו, כן? אבל אני חושש מאוד מפני הבוקר שבו נשמע על הפיכה בניגריה. אז נדע שהניסיון הדמוקרטיה נוכחי באפריקה הגיע אל קיצו.
תודה רבה לך על הדברים האלה. יואב קרני מוושינגטון, בעל טור העוסק בנושאים בינלאומיים בעיתון גלובס, ממליץ שוב לכולם לקרוא את הטור המפוקח והמרתק והמעמיק. תודה לך ולהתראות.
תודה לך, אורן.
באחרונה יצא לאור ספר נהדר, מומלץ מאוד, הריקוד של נטשה, שמו מאת אורלנדו פייג'ס בהוצאת מוסד ביאליק, ההיסטוריה התרבותית של רוסיה, לא פחות. זו המשימה שלקח על עצמו פייג'ס, אז אם אנחנו בהיסטוריה התרבותית של רוסיה, שלום לאמנון סלע.
שלום רב.
פרופסור אמריטוס מאוניברסיטה העברית, אחד המומחים הגדולים בארץ, המומחה הגדול בארץ, לרוסיה. אתה תרגמת את הספר. ראשית, מדוע בעצם תרגמת אותו? זה לא עבודתך המרכזית, או שפשוט הנושא כל כך קרוב ללבך?
כשקראתי את הספר, הייתי מוקסם ממנו, ואז הצעתי למוסד ביאליק שאני אתרגם אותו עבור המוסד.
עכשיו, ראשית השם, זה לקוח מתוך מלחמה ושלום, הרוזנת נטשה רוסטוב מתארחת בבית דודה ושומעת שיר איכרים רוסי מסורתי, מתחברת אליו אינסטינקטיבית, רוקדת לצליליו, למרות שכמובן לא שמעה אותו מעולם, בכלל התחנכה בצרפתית, בעצם אומר טולסטוי, ופייג'ס אומר את זה בעקבותיו, התרבות הרוסית היא יצור כלאיים של האצולה ושל האיכרים, המזדהים אינסטינקטיבית עם איזושהי תרבות בסיסית, לא כן?
אכן, אני חושב שהגישה המקורית של אורלנדו פייג'ס זה לצאת מהסטריאוטיפ שכאילו התרבות הרוסית נוצרה רק בידי האצולה, ולהראות שתרבות זה מכלול גדול של התבטאויות והתייחסויות לחיים, לפילוסופיה, לאומנות, לפוליטיקה, לכל דבר.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על האצולה, אנחנו, אחד הדברים שקראתי בספר, זה עד כמה האצולה הרוסית לא ידעה רוסית. זאת אומרת, הרוסית היחידה שהם שמעו במשך דורות, הייתה רק מה שהם שמעו מהאומנת, עד גיל יחסית צעיר, ומאותו רגע הם מדברים בצרפתית עד סוף חייהם.
כן, זה נכון עד 1812. שזה המלחמה הנפוליונית. ומאז המלחמה הזאת התעוררה התרבות הרוסית כמחאה נגד המתקפה הנפוליונית, ומאז הרוסית חזרה להיות יותר ויותר, לא מהר, אבל יותר ויותר, להיות השפה הלינגואה המרכזית של האומה הרוסית.
אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על תרבות, בוא נשאר רגע בתחום הספרות, חלק עצום מרוסיה, העיקרים, גם בתוך המאה ה-19, אפילו ה-20, הם לא יודעים קרוא וכתוב. בסופו של דבר, מי שנושא את מסע התרבות, זה האצולה והבורגנות הגבוהה, וחלק גדול מאוד, זה מתורגם בעצם עד פושקין ואחריו טולסטוי ודוסטויבסקי. לא כן?
לא לגמרי נכון. אם אתה יוצא מתחום הספרות ואתה עובר לתחום האומנות, למשל, חלק מהציירים הגדולים לתרבות הרוסית היו ממוצא של הצמיתים.
ומה זה אומר? הצמיתות אבל היא קיימת עד אמצע המאה ה-19. הצמיתים, מה היחס שלהם אל התרבות? איך בכלל צמית, שזה כמעט עבד, מגיע להיות צייר?
להיות צייר כנראה זה אינסטינקט בסיסי של מי שיודע לצייר, אז הוא לא, אם אין לו אמצעים של לצייר על קנבס רחב בצבעי שמן, אז הוא מצייר בפחם שהוא לוקח מן התנור או בכל אמצעי אחר שנמצא לידו וזה שופע ממנו.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על רוסיות, שוב, כי אנחנו זוכרים שחלק גדול מאותם אנשים שנמצאים באימפריה הרוסית אז, והאמת גם היום, אבל יש שם יהודים, ויש טטרים, ויש בורייתים, ויש קווקזים, ויש רבים אחרים, ואפילו פושקין עצמו, חלקו הוא כמובן ידוע הסיפור על מוצאו, חלק ממוצאו מאפריקה, זאת אומרת, זה לא בדיוק איזה רוסיות טהורה.
לא, בפירוש לא רוסיות טהורה. אני חושב שזה מה שהספר הזה בא לנתח ולתאר, שהמכלול הוא התרבות הרוסית. למשל, אם נתייחס למשורר הגדול אלכסנדר בלוק, שכתב את הפואמה שתורגמה על ידי שלונסקי, סקיטים, הוא מדבר על דואליות בין רוסיה לבין מונגוליה.
וישנם כמובן הסופרים האוקראינים הגדולים, כמו גוגול ויוצרים אחרים, או שבאותה עת הם מסתכלים עליהם כעל חלק מהתרבות הרוסית.
נכון. ותשמע, רוסיה בכלל זה טרגדיה גדולה, כי זה מדינה, ארץ שבורחה בכל משאב שהאדם יכול לחשוב עליו, כולל הון אנושי, וכוללה על ידי ממשלות מושחתות שהשחיתו את העם ובזבזו את ההון האנושי.
ואם אנחנו מסתכלים על התרבות, ואני חוזר רגע לספר,
כן.
שוב, ספר מרתק ומומלץ, ותודה לך על התרגום שלו, הריקוד של נטשה, בעצם הוא אומר דברים שידענו, אבל הוא מבהיר אותם בצורה מעולה, שבעצם מדובר על הנגדות, על מוסקבה מול סן פטרבורג, ובעיקר של רוסיה מול המערב, כשהשאלה מה רוסיה לוקחת מהמערב, היא לקחת הרבה מאוד, וחלק רצו שהיא תהיה יותר ויותר מערבית, ועד כמה רוסיה היא צריכה להיות רוסית, לאומית, אפילו הייתי אומר לאומנית, סלבופילית וכו' וכו'.
כן, אז זה מאבק שנמשך במשך כל הדורות, קיבל את הביטוי הידוע בין הסלבופילים לבין הנרודניקי. זה בדיוק המאבק בין כמה רוסיה היא לאומנית וכמה רוסיה היא פתוחה לכל רוחות העולם. ואגב, אני רוצה רק לומר שמגיעה תהילה לעורכת נורית קרשון, שבאמת הוסיפה ברק לסגנון החי שלי.
נשאיר את התודות, ותודות זה תמיד דבר חשוב, ולתת קרדיט זה דבר חשוב. ועוד דבר אחד בנושא הזה, בין הניגודים של הרוסים, או התרבות הרוסית, הסופרים, המשוררים, המלחינים שנשארו ברוסיה, ואלה שהיגרו ממנה, בעיקר לאחר המהפכה של 1917, כלומר מלחינים כמו סטרווינסקי ורחמנינוב שנמצאים בנחר נקרא לזה, לבין שוסטקוביץ' ופרוקופייב שחוזר, הסופרים כמו נבוקוב שנמצא בנחר, גורקי שחוזר, כלומר אותו המתח של בין אלה שנשארים לבין אלה שמהגרים, אבל התרבות מאחדת אותם? האם זו בכלל אותה תרבות אפשר לקרוא לכך?
תשמע, אחד מהרגעים ההומוריסטיים בספר, שהוא לא מלא בהומור, זה אותה פגישה בין שוסטקוביץ', שהוא אכן היה מן הנשארים וסבל את כל הזדון של המשטר הסטליניסטי ומשטרו של זדנוב, לבין סטרווינסקי, שבאמת יצא גלה מארצו, ואגב, מלבד אותו גאון מוזיקלי, הוא כל כך שנה את הקומוניזם שהיה לו אפילו פלרט קטן עם מוסוליני. אבל הפגישה שלהם היא רגע הומוריסטי. הם מאוד רוצים להיפגש, לבסוף הם נפגשים ושניהם יושבים ושותקים, עד ששוסטקוביץ' אומר, אני שונא את פוצ'יני, ואז סטרווינסקי אומר, גם אני, ומאז נפתחים השערים ומשוחחים שעות.
וכאשר אנחנו, אתה מסתכל על רוסיה של היום, עכשיו, זה נכון לגבי מדינות אוטוריטריות, זה נכון לגבי משטרים דיקטטוריים שחלק מהם, לא רק הם כמובן, שמחזקים ומטפחים מיתוסים לאומיים, שחלק מהם מעולם לא התקיימו, אם נודע על האמת, ואתה רואה היום את פוטין, את ההדגשה האדירה הזאת של התרבות הרוסית, שנעלה על כל התרבויות האחרות לשיטתו, לפחות לפי התעמולה שלו, והוא חוזר אליה, הוא מנסה לדלג על כל האמצע כמובן, תוך השפלת תרבויות אחרות, על ידי לאומנות בין השאר גם בתרבות.
בהחלט, אבל זה מאפיין את הרודנים מול אנשי התרבות הרוסית במשך כל ההיסטוריה הרוסית. מה שהם ניסו לעשות בכוח זה לדכא את הזרמים ואת תת הזרמים של התרבות הרוסית בעזרת צנזורה שעלתה להרבה אומנים לפחות בהשפלה ולפעמים בחייהם, כמו כידוע הסופרים והמשוררים היהודים.
וכמובן היום אנחנו עוד נראה לאיזה כיוון תלך התרבות הרוסית הנוכחית בעידן שנקווה אחרי עידן פוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אמריטוס אמנון סלע, הספר הריקוד של נטשה מאת אורלנדו פייג'ס.
תודה אורן.
ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. אנחנו סומכים על כך שתהיו איתנו גם בשעה הבאה. שלום רב, ברוכים השבים, ברוכות השבות לתוכנית שלנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, שנה בשעה. ואנו מתקדמים במאה ה-20 אל 1919. וממש בתחילת השנה, בינואר 1919, עובר בקונגרס האמריקני התיקון ה-18 לחוקה, חוק וולסטד, איסור על ייצור, מחירה והובלה של משקאות משקרים. תוך שנה נפתחו בארצות הברית 250,000 מסבעות בלתי חוקיות, שבהן שתו כולם, פועלים ושוטרים, שופטים, עורכי דין, חברי קונגרס, גנגסטרים, כולם. מספר המתים מאלכוהול היה גבוה בהרבה בתקופת היובש מאשר לפניה. שלום לדוקטור אלי קוק.
שלום.
ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. הכוונות הן טובות, הן תמיד טובות. לתקן את האדם הפגום, איכשהו זה אף פעם לא מצליח.
תשמע, היו שם כוונות טובות, אבל היו גם כוונות קצת, בוא נקרא להם, מעמדיות ופוליטיות. בעצם אחד המאבקים סביב הנושא של אלכוהול, זה תמיד היה מאבק בין פרוטסטנטים לבין קתולים, בין בעלי המפעל לבין העובדים, וגם במיוחד בין מהגרים לבין אמריקאים, כאשר לאורך כל המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הרבה פעמים בעלי המפעלים הפרוטסטנטים הלבנים כבר מזמן, הם לא שותים, אתה יודע, הם הולכים לישון בשבע בערב, ואז מגלים בבוקר למחרת שהעובדים המאגרים האיטלקים והקתולים והפולונים לא מגיעים בזמן לעבודה כי הם שיקורים. יש דבר כזה שנקרא בלו מנדי באירופה אז, וכולם ידעו שביום ראשון שתית עד שבקושי יכולת להתעורר ליום למחרת. אז בהחלט היו פה כוונות טובות במובן הזה שהרבה נשים נאבקו לעצור את שתיית האלכוהול, ובאמת אפשר לדבר פה על אלימות משפחתית שכנראה ירדה בתקופה של הפרוביזן, אבל אין ספק שהיו גם כוונות קצת יותר, לא יודע אם זדוניות, אבל בהחלט לא בגלל הבריאות של הציבור האמריקאי.
וזה מתחיל, וזה גם מתחיל במדינות שחלק מהם, צריך לזכור, עוד במאה ה-19 היו dry states, היו מדינות יבשות שבהן אסור הרי לשתות אלכוהול, הרי כך מתחילה הקוקה קולה בעצם במדינה יבשה, מכיוון שבאמת היו זוועות כפי שציינת במשפחות על רקע אלכוהוליזם קשה מאוד.
כן, צריך להגיד שארצות הברית הייתה באמת מדינה של אלכוהוליסטים לאורך הרבה מהמאה ה-19, האמת היא בתחילת המאה ה-19 בכלל, אפילו שתו יותר, אבל אז באמצע המאה ה-19 אנחנו רואים איזשהו מהלך שקשור גם לעלייה של הדת האבנגליסטית, אבל גם לאיזושהי פרוטסטנטיות חדשה שמתחברת גם עם רפורמות שקשורות גם לקפיטליזם, והאדם החדש שצריך כזה לעבוד על עצמו וכו', ואין ספק שאנחנו רואים יותר ויותר תנועות פרוטסטנטיות, שקראו להם temperance, שהם בעצם מוציאים מחוץ לחוק ברמה המקומית את האלכוהול, ובעצם ב-1919 התהליך הזה מגיע לסיוע כאשר יש את החקיקה הפדרלית.
נכון, ואנחנו מדברים פה, כן, זה נושא לשיחה אחרת שעוד ננהל אותה על הנושא של הקלוויניזם והאתוס הפרוטסטנטי, וכמובן תקופת היובש מזוהה בין השאר עם עליית הפשע המאורגן. ארנולד רוטשטיין, ההרצל, החוזה שמבין מיד את המשמעות, וילדיו המטאפוריים, לקי לוציאנו, מאיר לנסקי וכל השאר, שמבינים מיד מה קורה ומתחילים את הכנופיות של הברחות, המשקעות, של מתן חסות, כל הדברים שאחרי זה התגבשו לסינדיקת הפשע.
לגמרי, לפעמים יש נטייה להזכיר את אל קפונה, שגם הוא כמובן הופך להיות גנגסטר מאוד רציני בשנות ה-20 בזכות הפרוביבישן בשיקגו, אבל אני מסכים איתך שבסופו של דבר זה לקי לוציאנו, זה בגזי סיגל, זה מאיר לנסקי, הם באמת גם יהודים וגם איטלקים, הם באמת אלו שבונים בזכות האיסור על שתיית אלכוהול את כל התשתית המודרנית של המאפיה האמריקאית, שממשיכה עם החמש משפחות בעצם עד תוך שנות ה-60, ואנשים יגידו גם עד היום. אז אין ספק שלולי החקיקה הזאת קשה לדמיין שהמאפיה, שצריך להגיד, הייתה קיימת והיה, התעסקה הרבה בזנות ובאימורים, ואם כבר הזכרת את השנה 1919, זה השנה שבה הייתה שרוריה ענקית בבייסבול, שהקבוצה...
השיקגו ווייט סוקס, say it ain't so Joe וכולי. ארנולד רוטשטיין, רק נאמר למי שלא מכיר, הוא מארגן את תוצאות אליפות, הם קוראים לזה אליפות העולם, זה אליפות ארצות הברית בבייסבול, שזה מבחינת מי שמכיר את אמריקה, בייסבול זה אימא ועוגת התפוחים, וכל פעם שרוצים להראות בסרט את המשפחה המושלמת, האבא והבן זורקים זה לזה את הכדור ותופסים בכפפה, והוא פוגע בקודש הקודשים הזה.
כן, כן, קוראים זה אחרי זה ה-Black Sox במקום ה-White Sox, כי זה בעצם הקבוצה שבעצם לקחה כסף בשביל להפסיד בכוונה את ה-World Series, שזה באמת אירוע מכונן שעד היום יש על זה סרטים, אז היה קיים, אבל אין ספק שהאיסור על אלכוהול הייתה קפיצת מדרגה באמת מטורפת בשביל הפשע המאורגן.
עכשיו, אנחנו יודעים עד כמה קשה, אפילו אז היה קשה, להכניס תיקון ולבטל תיקון לחוקה, איך בסופו של דבר זה יתבטל ותוך שנים מעטות, בסופו של דבר זה חלק מהמצע של פרנקלין רוזוולט, שאם הוא ייבחר הוא יבטל את חוק היובש, אבל איך הוא מתחיל, איך הוא מצליח בעצם? בסוף כולם מכירים בזה שמדובר בכישלון?
לא כולם, יש פה סיפור בעצם פוליטי שאנשים פחות מכירים, אבל יש לו חשיבות אדירה, שאני מלמד על ההיסטוריה הארוכה של ארצות הברית, אני מדבר על קואליציית הנודיל, על בעצם רוזוולט שמצליח ב-1932 בשיא של השפל הגדול לבנות קואליציה פוליטית חדשה שהיא די מעמדית, כלומר החלוקה בינו לבין הרפובליקאים שאפשר להגיד נמשך אולי עד היום, אבל שהמפלגה הדמוקרטית בהובלתו של רוזוולט הופך להיות באמת המפלגה של העניים ושל המהגרים ושל אנשים מעמד הבינוני הנמוך, ואחת הסיבות שזה קורה, זה לא הדבר היחידי, כמובן היו גם מדיניות שמאל וימין וויכוחים הכלכליים, אבל אחד הדברים שככה גרם לקואליציה הזאת לרקום אור וגידים, היה הכעס האדיר של מעמד הפועלים בעיקר, על כל הנושא הזה של ביטול היכולת שלהם לשתות. צריך להגיד גם שהם בסופו של דבר אנשים שבאמת לא יוכלו לשתות. העשירים קנו את כל האלכוהול בערך בארצות הברית לפני שהחוק נכנס לתוקף להם היו מרתפים מלאים באלכוהול, והרבה פעמים גם המשטרה, וצריך להגיד עוד שנייה גם על המשטרה, כי גם פה יש סיפור מעניין, אבל גם המשטרה בסופו של דבר, מי שהיא רטפה, זה לא הלבנים מעמד הבינוני הגבוה העשירים, אלא באמת מי שהכי נפגע מהחוקים האלה היו העובדים הרגילים, ולכן הם כעסו מאוד, וזה להחלט אחת הסיבות שרוזוולט מצליח, באמת אפשר להגיד, לאחד בפעם ראשונה אולי בהיסטוריה של ארצות הברית את מעמד הפועלים לכדי מפלגה פוליטית ונצח את הבחירות של 32.
וצריך לומר גם שכאשר החוק הזה מתחיל, או המאבק לקראתו, בהתחלה דובר באמת על וויסקי, השטן הגדול ואולי המשקעות האלה, ואם הם היו נשארים בוויסקי אולי היה איסור עד עצם היום הזה, אבל הם ניצלו את ההזדמנות שבעלי מבשלות הבירה הם גרמנים במוצאם, ובמלחמת העולם הראשונה ארצות הברית נלחמת נגד גרמניה, ואז כמובן הם מכניסים גם את הבירה ואת המשקעות האחרים, וזה היה קצת יותר מדי עבור אותם אנשים שבסך הכל באמת רצו כוס בירה בתום יום עבודה ארוך ומפרך.
כן, אין ספק. היה בו גם סיפור של מיסוי שההכנסות של המדינות ירד בטירוף אחרי זה, ובזמן השפל הגדול הם היו צריכים את הכסף הזה חזרה, זה גם היה אחת הסיפורות, אבל אני מסכים איתך, בסופו של דבר היה פה איזושהי מדיניות שיכלה להצליח, לולא הם לא היו לוקחים את זה למקומות כל כך קיצוניים, אבל בסופו של דבר, תוך בעצם 12-13 שנה, זה בוטל, התיקון היחידי לחוקה, שהוא בעצם בא לבטל תיקון אחר לחוקה.
ועוד דבר אחד אחרון, נקרא לזה התרומה לתרבות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, גם בזמן אמת, אותם הספיק איזי, אותם המועדונים שבהם יש פריחה אדירה של הג'אז ושל הבלוז, ואנחנו מדברים כמובן על הפשע המאורגן, בוא נגיד, זה לא בדיוק תומך בתרבויות, אבל לימים אנחנו מדברים על כל כך הרבה סרטים וסדרות טלוויזיה וספרים ושירים וכל הדברים האחרים שמהללים את התקופה הזאת בצורה זו או אחרת, הקומדיה הטובה ביותר בכל הזמנים, חמים וטעים, אין סוף סדרות שאנחנו רואים אותם עד עצם היום הזה. זאת אומרת, המשיכה הזאת לפשע המאורגן ולתקופת היובש, זה לא ייגמר.
אין ספק, וצריך גם להגיד שהספיק איזי, אותם מסבעות לא חוקיים, היו גם מקומות שיכלו ליצור קשרים תרבותיים חדשים שבדרך כלל לא יכול לקרות, כמו כמובן סלוני הג'אז המפורסמים של הרלם של שנות ה-20, שפתאום יכול להיות שגבר שחור יכל לשבת ליד אישה לבנה במועדון הזה, כי במילא המועדון הזה לא חוקי, ובמילא הם כבר ככה עברו על החוק, אז יאללה, אם כבר אנחנו עושים את זה, אנחנו נשבור עוד כמה חוקים, ובהחלט האנשים חושבים שאולי היה איזה תפקיד, איזשהו, אתה יודע, מרד שקרה בחברה האמריקאית שאפשרה אחרי זה חיבורים שלא היו קודם. ורק משפט אחרון, אני חייב להוסיף משהו קצת שלי יותר, יש ספר מעולה של ליסה מגר, שהייתה מורה שלי בהרווארד, שכתבה בעצם ספר ה-War on Alcohol, בעצם המלחמה של המשטרה והממשלה הפדרלית, יצרה הרבה מהמוסדות שהיום בעצם הובילו בסופו של דבר לכלייה המונית בארצות הברית. כלומר, הרעיון הזה שאחת התפקידים של הממשלה הפדרלית, ואחרי זה גם מגיע ה-FBI, זה באמת להיכנס לחיי היומיום של אנשים, ובאמת להתחיל לאכוף בצורה חסרת תקדים, אפשר להגיד, בארצות הברית, חוקים, ובאמת גם להכניס אנשים לכלא, והיא רואה בזה כאיזושהי ככה מדרון חלקלק ה-War on Drugs, שכמובן יגיע אחרי זה בשנות ה-80, שמוביל לכלייה המונית שעד היום ארצות הברית סובלת ממנה.
תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
תודה.
בפריס נפגשים נציגי המנצחים והמנוצחים בארמונות השונים, ששם מנהלים מסעים ומתנים בסן ז'רמן, בטריאנון וכמובן בוורסאי. שלום לדוקטור אסתר לופטין.
שלום לכם.
מומחית לאירופה, המחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת תל אביב. עכשיו, הסכם ורסאי נכנס למיתולוגיה של הסכמים רעים, אבל רגע, לאורך כל ההיסטוריה, מדינות מנצחות, כפו על המנוצחות, פיצויי עתק, סיפחו שטחים. בהרבה מובנים ההסכם הזה פחות גרוע מזה שגרמניה כפתה על צרפת קצת פחות מ-50 שנה קודם לכן. אז מה השתנה בעצם?
אני חושבת שלהסכם הזה היו מספר הבעיות, אבל אני קודם כל רוצה להתחיל עם מי שבעצם הארכיטקט של ההסכם הזה, שזה הנשיא וילסון, שהוא הנשיא ארצות הברית כמובן בין השנים 1913-21, והמטרה המרכזית של ההסכם היא באמת הייתה להביא לשלום עולמי, לעולם דמוקרטי יותר, ובאמת לשים קץ לכל ההסכמים הסודיים שהיו חלק בעצם והאינטריגות שהיו מאחורי הקלעים, ולהביא לשקיפות, לעולם דמוקרטי, יציב יותר, שלב יותר. זו הייתה המטרה המרכזית. ובאמת, מטרה, באמת, אי אפשר להתווכח על כך כמובן. צריך לומר שההסכם עצמו של ורסאי, במידה רבה, הביא למותו גם של ווילסון. ב-24 הוא מת, בפברואר 24, ועצם העובדה שהוא היה באירופה במשך כמעט שנתיים, והוא ניסה להביא להסכם ורסאי, וכמובן לחתימה של חבר הלאומים, הביאה לכך שהוא קיבל משהו כמו 4 אירועים מוחיים, ובאוקטובר 1919 זה היה האירוע המוחי הרביעי, שבעצם ממנו הוא לא ממש התאושש. לגבי ההסכם עצמו, אני חושבת שהאמריקאים הבינו את זה, בשלב יותר מאוחר אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה כן, זה צריך להבין ש... הביג פור, בעצם היו 27 מדינות שהשתתפו בהסכם ורסאי, אבל היו 4 מדינות מרכזיות שניצחו על ההסכם הזה, וזה בעצם ארצות הברית, צרפת, איטליה ובריטניה. ודעת הקהל במדינות האלה, בייחוד בבריטניה ובצרפת, דרשו בעצם, הבריטים קראו לזה just peace, בעצם שלום צודק. כשהמטרה היא בסופו של דבר הייתה כן להביא לכך שגרמניה תשלם פיצויים על חלקה במלחמת העולם הראשונה, ולכן אנחנו רואים שהדרישה מגיעה מתוך הציבור בעצם, הבריטי, הציבור הצרפתי, וזה כן משפיע על מקבלי החלטות, לדרוש בעצם מהגרמנים לשלם פיצויים. עכשיו מדובר על פיצויי עתק, ואתה דיברת באמת על הפיצויים עצמם, ובזמנו ביקשו משהו כמו 34 מיליון דולר, היום טוענים שזה בסדר גודל של משהו כמו 6 מיליארד דולר, שמדובר באמת על סכומי עתק. זה משהו שכמובן לא התקבל בברכה בסופו של דבר בגרמניה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר לאחר המלחמה, גרמניה נכנסת בעצם למשבר כלכלי. היסטוריונים טוענים שאחת הסיבות לעליית הנאציזם היא ככל הנראה המשבר הכלכלי שגרמניה נקלעה אליו, וכמובן אנחנו יודעים שבסופו של דבר, לצערנו רב, היטלר עולה לשלטון.
חלק מהעניין זה אותו סעיף האשמה שגרמניה לא רצתה לקבל על עצמה, וגם התחושה, הרי הם שיקרו לעצמם. הרי הם יוצאים למלחמה הזאת כשהם אומרים, אנחנו נממן את המלחמה מזה שאנחנו נכבוש את צרפת ונכבוש את רוסיה, ונבזוז אותה כפי שעשינו בעבר. עכשיו, מה שנקרא, the shoe is on the other foot, והם אומרים, אנחנו לא אשמים ואנחנו מסכנים, ואין רחמים כלפיהם, ואולי לא צריך שיהיו.
כן, זה מאוד מאוד בעייתי, אני חייבת לומר, הסעיף המפורסם שדיברת עליו, סעיף 231, הוא באמת הסעיף המרכזי באמנת ורסאי, והוא בעצם דן את גרמניה למספר דברים, א', לשלם כנסות, וכמובן להתפרק מנשקה, ופה בעצם הוא מחליט שגרמניה צריכה לשלם הרבה מאוד כנסות על חלקה במלחמה, והיא תשלם 34 מיליון דולר, ולא היו פשרות. אני חייבת לומר שכשאני משווה בעצם בין המצב לאחר מלחמת העולם הראשונה, לאחר מלחמת העולם השנייה, אנחנו כן רואים הבדל באסטרטגיה. אמריקאים גם לאחר מלחמת העולם השנייה, האינטואיציה הראשונית גם שלהם וגם של הסובייטים, ואגב, מאחורי הקלעים גם אמריקאים וגם הסובייטים רצו להטיל כנסות שוב על גרמניה. זה היה הסיכום ביניהם. אבל האמריקאים שנתיים לאחר מכן ב-47, מחליטים שלא לעשות את זה, ולא רק זה, הם מחליטים לעזור לגרמניה. וב-48 דרך מה שנקרא המרשל פלן, תוכנית מרשל, הם בעצם מציעים לאירופה 13 מיליארד דולר במשך 3 שנים, בין 48 ל-51, ובין היתר המדינה שנהנית מזה, היום אנחנו יודעים, בצורה הטובה ביותר היא גרמניה. כלומר, הם הבינו, זה בוא נאמר, אל תהיה צודק, תהיה חכם. כלומר, ההבנה היא שבסופו של דבר הם למדו איכשהו ממאורעות העבר, בייחוד מהסכם ורסאי. נכון, מבחינת הצדק, כן, צריך היה להטיל כנסות על גרמניה. האם זה היה חכם? בראייה היסטורית אנחנו יודעים שזה לא. והאמריקאים לומדים את הלקח לאחר מלחמת העולם השנייה.
אבל הראייה הכי טובה בעולם, כידוע, היא תמיד, 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 לא ראייה שש, אלא ראייה בדיעבד.
אתה צודק, נכון.
תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אסתר לופטין.
תודה רבה לכם.
בגרמניה, הזכרנו זאת, ב-1919 נוסדת מפלגה, אחת מרבות, ושמה מפלגת הפועלים הגרמנית. שנה אחר כך הצטרף אליה החייל המשוחרר האוסטרי אדולף היטלר, והיא תשנה את שמה למפלגת הפועלים הגרמנית הלאומית סוציאליסטית. הנאצים. באיטליה הקים בניטו מוסולין את אגודות המאבק פאשי דה קומבטימנטו, או בקיצור הפאשיסטים. בנימה אופטימית יותר, הפיזיקאי הבריטי ארתור אדינגטון עורך מסע תצפית בליקוי חמה מלא ומוכיח את נכונותה של תורת היחסות של איינשטיין. למעשה לא בדיוק, אבל כותרות העיתונים בעולם כולו הכריזו על כך. איינשטיין מקבל את גושפנקת הגאון, ולגבי אדינגטון ידועה האנקדוטה לפיה הוא נשאל על ידי עיתונאי. אומרים שרק 3 אנשים בעולם יכולים להבין את התיאוריות של איינשטיין, ואדינגטון שתק. וכשנשאל מדוע הוא שותק, הוא ענה, אני מנסה לחשוב מי יכול להיות השלישי. ומכאן אלינו, אל העם היהודי, אל ארץ ישראל. המלחמה הגדולה הסתיימה, מתחדשים גלי העלייה לארץ ישראל, העלייה השלישית. אולי הסמל של הבאי הידיעה הוא האונייה רוסלן המפליגה מאודסה, מגיעה ליפו ב-1919 וזכתה לכינוי המייפלאואר הציונית. שלום לדוקטור מוטי זעירה.
שלום רב.
היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיות של נעמי שמר, חיים חפר, תרצה אתר ועוד. אז העלייה השלישית, על אילו שנים אנו מדברים?
אנחנו מדברים על מ-1919, מוצאי מלחמת העולם הראשונה, עד 1923. היא עלייה שלישית, היא לא יודעת שהיא שלישית, רק היא מגיעה אחרי השנייה, ואז יודעים שהיא נחשבת השלישית. כן, עכשיו, אלה השנים, ארבע שנים בסך הכל.
עכשיו, לא מנותק מהאירועים בעולם, בעיקר המהפכה הבולשוויקית והתפוררות האימפריות באירופה, לא כן?
בהחלט. אני חושב שבגדול זה חיבור של כמה תהליכים. קודם כל, כבר היה איזה יש בארץ, העלייה השנייה הייתה קיימת, היישוב הישן היה קיים, היה למה לשאוף. לרבים אנשי העלייה השלישית זה אפילו היה עניין ביוגרפי, כיוון שאחיהם הבחורים או אחיותיהם הבחורות, או לפעמים בן משפחה אחר, כבר נסע לארץ ונשאר בה. אחרי זה באו שנות המלחמה שאי אפשר היה לעשות, אי אפשר לא לעלות ולא לא לזוז לארץ ישראל. וכשנפתחו השערים אחרי המלחמה, ואוטוטו מתחיל המנדט הבריטי, אז יש ממש תנועה כזאת של אנשים שכבר רוצים להתאחד עם קרובי משפחתם, וסוף סוף גם הם היו נערים צעירים כשהחבר'ה האלה עזבו בעלייה השנייה, ופתאום יש להם את ההזדמנות להיות גם כן חלוצים, ועל כן הם מתארגנים. אבל זה נכון שזה מתחיל מתהליכים יותר רחבים, התפוררות האימפריות כפי שקראת לזה, התנועה הלאומית באירופה שמרימה ראש ובכל מקום, בפולין ובמקומות נוספים, מתחילים כרגיל להצר את צעדיהם של היהודים, והחזון הגדול וההתרגשות העצומה מהמהפכה הקומוניסטית, שבעצם נותנת את הצביון לעלייה השלישית בכך, שאם העלייה השנייה הייתה תמיד עלייה של יחידים, מעטים, אנחנו יודעים להגיד שמי נשארו מנה בארץ אלפים ספורים ביותר, וגם עלו אליה לא רבים, אז באה העלייה השלישית עם איזה סדר גודל אחר, שמאוד מושפע מהאווירה של פועלי כל העולם התאחדו.
כן, אבל בוא, אתה יודע, אנחנו מדברים, בסוף אנחנו מדברים על איזה 35 אלף איש, כלומר, שלא יחשבו המאזינים, שאנחנו מדברים פה על מיליונים רבים שעלו, שמתוכה משהו כמו 80% מגיעים משלוש מדינות, מרוסיה, פולין ורומניה.
זה נכון. 35 אלף זה כאילו הגרעין החלוצי שבתוכה, היו עוד כמה אלפים או עשרות אלפים, יש אומרים בין 50 ל-80 אלף, שעלו לארץ בתקופה הזאת, ולא הצטרפו נקרא לזה, לתנועת העבודה ולגרעינים היותר חלוציים, אבל יחד עם זה, תחשוב, 35 אלף איש מגיעים, אחרי שמעלייה השנייה בארץ נשארים 2,000-2,500, זה מספרים שהם לא יכולים איך לאכול אותם בכלל.
עכשיו, מדובר בצעירים, כמו שציינת, רווקים, רווקות, עם אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה הזאת היא האידיאולוגיה החלוצית, כלומר, האידיאולוגיה שתהיה כל כך מזוהה עם הקיבוצים לימים, במה בעצם זה שונה מהעלייה השנייה? הרי גם העלייה השנייה התחילו כבר הקיבוצים, אבל העלייה השלישית תהיה יותר מזוהה. מה בעצם הדקויות שביניהן?
כן, אז הדקויות קשורות גם לסדרי הגודל, כלומר, בעלייה השנייה, כשמדברים נגיד על חיי שותפות, מדברים על קבוצה קטנה, דגניה, כנרת, קבוצות של 15-20 איש, זה גם היה מלווה באידיאולוגיה, אבל זה היה בעיקר פרקטיקה, לא היו הרבה אנשים. כבר בשלהי העלייה השנייה, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, כבר יש ביקורת פנימית על קוטנה של הקבוצה, שככה אין לה עתיד ואין לה קיום, ומה שהיינו קוראים היום sustainability, כן? שזה לא יכול להתקיים לאורך שנים, ובהשפעת הרעיונות הקומוניסטיים, מתחילים לדבר על קבוצה גדולה. מה שאנחנו רואים בעלייה השלישית שנפרסות בבת אחת, נפרסת מן מניפה כזאת של אופציות של חיים שיתופיים, החל מקצה אחד של הקבוצה האינטימית, 15, 20, 25, לא רק אנשי העלייה השנייה, גם אנשי העלייה השלישית, קיבוצי השומר הצעיר, ביטן יעלית למי שמכיר את השם הזה שאחרי זה סובול כתב עליו את ליל ה-20.
ליל ה-20, כן, כמובן.
כן, אז זה נגיד בקצה האחד האינטימי, ובקצה השני יש את אחת היצירות החשובות של השיתופיות, אני מתכוון, יש את אחת היצירות החשובות ביותר של העלייה השלישית, וזה גדוד העבודה. גדוד העבודה כבר מהשם, אתה מבין שזה איזו אופרציה כזאת שמושפעת מאוד מהמהפכה, והיא מדברת על שותפות כלכלית של כל, ושוויון של כל פועלי ארץ ישראל, והדרך לעשות את זה היא להתארגן פלוגות פלוגות, לכן זה פלוגות וגדוד, ולא משנה אם הפלוגה יושבת בראש פינה, או יושבת בקסטינה, או יושבת בירושלים וחוצבת בהר, או יושבת בתל אביב וסוללת כבישים. כל הפלוגות שולחות את הכסף שלהם מרוויחות למזכירות הגדוד בתל אביב, ומזכירות הגדוד מחלקת את זה באופן שוויוני בין כל האלפים שהיו חלק מגדוד העבודה בכל רחבי הארץ. זה היה אחד הניסיונות הנועזים ביותר לממש שותפות בסדרי גודל שאף אחד לא ראה עד אותו זמן. זאת אומרת, העלייה השלישית קודם כל תורמת את הסדר גודל. היא תורמת גיוון באופנים שבהם אפשר לממש את זה. היא גם מביאה איתה, מה שלא היה חסר גם בעלייה השנייה, אבל מביאה איתה גם איזה רוח פוליטית מאוד, שיש לה יחסים מורכבים עם החבר'ה מהעלייה השנייה, שכבר היו המליגים הוותיקים, כן, בן גוריון, ברל, קצנלסון, בני 35, 40, מגיעים להם הפישרים האלה בני 20, וגם הם רוצים חלק ונחלה בכל המוסדות ולהיאבק על השלטון, ועם כל הקרבה הגדולה מאוד בין העלייה השנייה לעלייה השלישית, גם מתחיל להיות פה סיפור פוליטי מאוד חריף, והקמת מסגרות, מפלגות, התארגנויות, סיעות בתוך ההסתדרות, עצם הקמת ההסתדרות היא אחד הדברים הגדולים שקורים בתקופה הזאת. בקיצור, השדה מתמלא, הוא מתמלא גם בהתארגנויות, הוא מתמלא גם בפעילויות תרבותיות עצומות, ולעלייה השלישית יש לזה, הוא מתמלא ביישובים, עמק ישראל עולה עליה ככה, ממש מתחילים ליישב אותו מ-1921, מבית אלפא ועד נהלל, כמו שאומר השיר, וכל מה שבאמצע, כל זה זה תרומה ישירה של העלייה השלישית.
לא מזמן יצא ספר על חלוקת בית אלפא, על אותו, איך נקרא לזה, סוג של טרנספר, כן, כמובן, של כל הנושא הזה. אז דיברת על הלהט האידיאולוגי, ממרחק השנים, הלהט האידיאולוגי הזה נראה משהו שיש בו הרבה מאוד פאתוס, משהו בין, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, בין הנשגב למגוחך.
תשמע, אתה אומר את זה לי כחבר קיבוץ גבעת חיים איחוד, שצרח להתפלג מגבעת חיים מאוחד בשנת 52, 30 שנה אחרי העלייה השלישית, עם אותו להט פחות או יותר. כן, אני ממש מקבל את ההגדרה שלך, כי היום יש נטייה להקטין את הנשגב שבזה, כי יכול, הם היו רק פתטים, הם היו רק תאבי שלטון ושררה, כמו שאנחנו רגילים לראות את עצמנו. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, הנשגבות הייתה שם, הרעיונות הגדולים, הכמיהה הזאת...
כשאתה אומר הרעיונות הגדולים, אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים על קומוניזם, הם ראו בעצמם קומוניסטים, הם ראו בעצמם בולשוויקים?
לא, חלק, נגיד גדוד העבודה יותר היה קרוב לזה, ועוד היה עוד יותר שמאל ממנו, אלה שגם לא הסתפקו בשותפות ובשוויון שהשיגו בארץ ישראל בשנות ה-20, וגם ירדו בסוף שנות ה-20 לרוסיה, כי זה לא היה להם מספיק קומוניסטי. אבל זה היה יחסית, לא אגיד בשוליים, אבל יותר לכיוון לצד השמאלי של המפה. המיינסטרים היה תנועת עבודה ציונית, סוציאליסטית, פעם קראו לזה אחדות העבודה, פעם קראו לזה מפה, פעם קראו לזה מפאי, אבל זה אזור חיוג. והאידיאולוגיה הייתה שם, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש תשתית שנקרא לה תשתית ציונית, המעבר לשפה העברית, יישוב הארץ, המאבק המתמיד, נקרא לזה לקוממיות לאומית, כל זה משותף במידה רבה גם לכל הזרמים שמסתובבים באותה תקופה בארץ.
ואם אנחנו...
זה יש את הרעיונות של שותפות ושוויון ועבודה עצמית ותרבות עצמית, זאת אומרת כל הדברים האלה, משחקים תפקיד, ולעלייה השלישית יש
בעיה. דיברת על התרבות, אז אם אני הזכרתי בהתחלה את האונייה רוסלן, אז בין השאר יש שם את ההיסטוריון קלוזנר, והאדריכלים רכטר ומגידוביץ', ואריה נבון, וברוך אגדתי ויצחק אגדתי אחיו, וישראל גורי אביו של חיים גורי, והילד יונתן רטוש, ויוכבד אוסטרובסקי לימים תייסד את האקדמיה למוזיקה המחול בירושלים, פנחס ליטבינובסקי ויצחק פרנקל הציירים, וחוזרת לארץ רחל המשוררת והשחקן נכון. מאיר תאומי. כלומר, אנחנו מדברים פה גם על תרבות, מה שקודם לכן לא היה. סליחה, היה, לא. אבל בשוליים פה פתאום יש איזה מסה קריטית, נקרא לזה כך.
הייתי נזהר בהתלהבות שלך, אורן, כי בעצם התשתית התרבותית דווקא כן שייכת לתקופת העלייה השנייה, לחוגי הסופרים שמתחילים לבנות את ביתם בתל אביב, עוד סביב גימנסיה הרצליה וכל העשייה הזאת.
ברנר נכון, וכולי, צודק.
נכון, בדיוק. והגנון, ובכלל, היה להם למה לעבור. תראה, גם היו כבר, ברנר כבר יסד הוצאת ספרים, כבר היו עיתונים, זאת אומרת, היה היכן להיקלט ואיפה לממש את כל הפרטנזיות התרבותיות שלהם. אבל זה נכון שמביאים איתם לא רק מרוסלן, גם כל מה שיגיע אחר כך, ובהמשך הדרך, מתחילים לראות פה את ה... תראה, אבימה מגיעה לארץ אחרי שהיא נגמלה מהרעיון שהיא תוכל להיות תיאטרון קוסמופוליטי, יהודי נודד כזה, אז הם מתמקמים בתל אביב. ובעצם אפשר לומר שמהעלייה השלישית ואילך, אפשר לראות שני מוקדים תרבותיים שמתבססים בארץ ישראל. אחד הוא תל אביב, עם כל מה שקורה בתוכו, ואחד הוא עמק ישראל,
כן.
עם כל מה שקורה בתוכו. וכל אומן שכיבד את עצמו, בין אם זה תיאטרון הבימה ובין אם זה חנה רובינה שהולכת לעשות קריאה, הרבה קריאה, אז הם עושים נוסעים ליישובי העמק, ישנים אצל החברים בבתים ונותנים את ההופעה שלהם, בין אם זה במחצבה בין חרוד או בגורן בנהלל או איכן שזה לא יהיה. עמק ישראל כסמל של העלייה השלישית יוצר הרבה מאוד נכסים תרבותיים.
תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור מוטי זעירה.
בבקשה.
עדיין ב-1919, בעיר ויימר, מייסד אדריכל גרמני, וולטר גרופיוס שמו, בית ספר לעיצוב, בנייה ואומנויות בשם באוהאוס, שסיאו יהיה במקום אחר לגמרי, בעיר קטנה בפלסטינה, ארץ ישראל של אז, בשם תל אביב, ששם זה ייקרא העיר הלבנה. שלום לאורית סימנטוב פנחס.
שלום רב.
מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לאדריכלות ובאדריכלית בארקוד אדריכלים. אם כן, הסגנון הזה נקרא בארץ באוהאוס, בעולם הוא נקרא הסגנון הבינלאומי. האם מדובר באותו הדבר ומה המאפיינים?
כן, בעצם אנחנו מדברים על אותו שורש שהתחיל, שגרופיוס פתח את בית ספר הבאוהאוס. ומדובר על סגנון שבעצם הוא סגנון שמדבר על מודרניזם. מודרניזם זה אומר בעצם לעומת הקלאסי והנאו-קלאסי, התחיל סגנון חדש שבו הבינלאומיות מתבטאת בזה שלא משנה איפה אתה נמצא בעולם, בעצם זה אותו סגנון.
יפה.
ואז בכל מקום יש אדפטציה לסגנון הזה שבעצם שחרר את כל הבניין מערכים הקלאסיים המאוד מאוד קשוחים והפרופורציות והחורים בתוך הקיר והאבן וכו' וכו', שחרר אותם ובעצם יצר סגנון הרבה יותר בינלאומי והרבה יותר קשור בכלל לדברים אוניברסליים.
שמה מאפיין אותו בסופו של דבר?
אז כמו שהתחלתי ככה לרמוז, בעצם אם לפני זה הייתה לנו קופסה, בניינים היו קופסאות, אם יש שמכיר את ברצלונה, יש הרבה היבטים כמובן, יש מתכנון עירוני ועד הפרט, אבל אם אנחנו רגע מסתכלים בעצם מה אפיין את הסגנונות האלה, זה היה בעצם בניינים קלאסיים, כמו הפלאצויים שאנחנו מכירים באיטליה, שמדברים על קופסה, שבעצם בניין הוא קופסה, ובתוכה יש חורים בקיר, וכל מיני פרופורציות שמדברות על יש אדריכלים כמו שינקל וכו', שבעצם כמו ארמונות, כמו הסגנון הזה שבעצם אומר...
כשאת אומרת חורים בקיר, הכוונה לדלתות וחלונות.
חלונות, כן, אבל זה קיר מאוד מסיבי, שבתוכו יש פתחים. הסגנון הבינלאומי ואמר לא. מבחינתי, הכל בעצם מתפרק. הכל מתפרק לאלמנטים. חלון גם יכול להיות במפגש בין קיר אחד והשני, והוא חריץ לאורך כל הקיר. הפרופורציה של החלון היא כבר, זה גם מפגש אגב עם המצאת הבטון. זאת אומרת, תמיד הטכנולוגיה בעצם נפגשת בסוף עם גם השפה האדריכלית והאקדמיה. ובעצם הסגנון הזה יצר שחרור בעצם של הבניין, וכל האמיתות שהיו לפני זה השתחררו, ובעצם יצר סגנון שמדבר בכלל על ערכים אוניברסליים של מה זה בניין, ומה זה קיר, ומה זה פתח, ומה זה חלון.
עכשיו, אנחנו מדברים על הדברים האלה, אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על תל אביב, בתור דוגמה בולטת, אגב גם חיפה לדעתי, עיר הולדתי,
נכון,
דוגמה מאוד בולטת.
נכון, נכון, נרסו שם כמה בנייני באוהאוס מדהימים אגב, בטח אתה מכיר.
יפה, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תל אביב של תחילתה, על הבניינים היום המחודשים והמשופצים, וטוב שכך, באזור אלנבי, שדרות רוטשילד, הרצל וכו' וכו'. אז יש מצד אחד את הבניינים הטיפה יותר מעוגלים, הטיפה יותר שלפני כן, והבניינים, אם אני מבין נכון, תקני אותי אם אני טועה, של הסגנון הבינלאומי, של הבאוהאוס, אלה הבניינים של הזוויות הישרות, של הדברים ה...
אני מותר לי לתקן אותך?
בוודאי.
שאתה מערך אותי? זה בסדר?
לחלוטין.
אז אוקיי. אז לא, זה לא העיגול או הישר. בעצם מה קרה? פחות או יותר בתקופה של שנות ה-30, הגיעו לארץ אדריכלים שהתחנכו בבוזר, בבאוהאוס, שבעצם באו והגיעו פה לפלסטינה, מה שנקרא, או למקום הים תיכוני הזה, עם התרבות והחינוך מגרמניה של של העיר הלבנה, הסגנון הבינלאומי, ונתקלו פה בעצם במקום אחר, במקום שבו המזג אוויר שונה, במקום שבעצם לא צריך להגן ולשמור על הבית מבחינת כל האקלים, אלא להפך. יש פה אור אחר, יש פה שמש אחרת, יש פה צל אחר, יש פה ים, ואז בעצם הם נפעמו מהנתונים שיש פה, ולקחו ועשו איזשהו שינוי לסגנון שהם הכירו אותו, שבעצם מה הוא יצר, אם אנחנו נסתכל רגע היסטורית ונבין, יש לנו סגנונות של בניינים כמו של מגידוביץ', גם כן שימור בעיר הלבנה וכולי, אבל הם סגנונות אקלקטיים. הם באים ואומרים, בוא ניקח את הסגנון הקלאסי, והם עדיין אתה תראה אותם מאותרים וכולי וכולי. לעומת זאת, אם אנחנו נראה בניינים שהם בנייני בבאוס, כמו שאנחנו מדברים, שזה לפעמים אפילו אותו אדריכל שהתחיל אקלקטי ואז התפתח פה, אז אנחנו מדברים פה על המרפסות שמש האלה הבנויות, אנחנו מדברים על חלונות סטריט כאלה, אנחנו מדברים על חדרי מדרגות, בטח אתה מכיר עם חריץ כזה לכל האורך שלו, ואנחנו מדברים גם על, אם אתה בפינה, הקיר יהיה מעוגל, כי היה להם המון השראה שקשורה גם לים ולאוניות וכל השמש הזאת ים תיכונית, וזה הסגנון שנקרא בהאף. בעצם אונסקו, שזה בעצם המחלקה באום שאחראית על אתרי מורשת, הגדירה בתל אביב את כל מתחם העיר הלבנה כאתר מורשת עולמי. ואמרה, בוא'נה, יש פה, זה אחד המקומות בעולם שיש גם בגרמניה, אבל הוא די נדיר למצוא מדינה שהיא בעצם מדינה ים תיכונית, חדשה יחסית, אנחנו מאוד מאוד צעירים, שיש בה סגנון, כי יש בה בנק של מאות או אלפי בתים, שהם בעצם נשארו בסגנון הזה, ובאו לפה, סגנון מאוד מאוד ייחודי לארץ. אתה בא לפה, אין לך בעולם מקום עם כל כך הרבה בנייני מגורים, או יש גם כמה מבני ציבור, עם הסגנון הזה, שהוא בעצם הסגנון הבינלאומי. ולכן הם הגדירו אותו כאתר מורשת עולמית, שנקרא העיר הלבנה. ומשם הבאוהאס העיר הלבנה, משם זה מאוד מתפתח.
עכשיו, אנחנו שוכחים את זה לעתים, את לא מן הסתם, אבל אנשים אחרים, שבית הספר הוא לא בית ספר לאדריכלות, הוא הוגדר בית ספר לעיצוב בנייה ואומנויות. עכשיו, מעבר לאדריכלות, איזה עוד דברים מזוהים עם הסגנון הזה, עם הבאוהאס או הסגנון הבינלאומי? מבחינת העיצוב?
החל מעיצוב המוצר, בעצם, כי זה נפגש גם עם, אתה יודע, עם עם כל בעצם העולם השתנה, אבל עיצוב המוצר, מקומקומים שהיו של הסגנון הבינלאומי, ועד אומנות שמדברת על הסגנון הבינלאומי, זה בעצם תנועה שהתחילה בבאוהאוס, בבית ספר שנקרא בבאוהאוס, זה בעצם בא והשפיע על כל דבר שקורה בחיים שלנו. כל דבר שקשור אפילו, אתה יודע מה, ניקח את זה יותר קיצנו, כל התכנון העירוני בישראל, כל תל אביב, גדס, זה בעצם סגנון בינלאומי. אביל רדיאז של קורבוזיה, זה בעצם אחד הדברים שבעצם מעצבים את החיים שלנו לטוב ולרע. יש גם דברים פחות יפים מלהסתכל על הבניינים לשימור, כמו למשל הזונינג, הערים האלה, הרי שינה, כל הרעיון הזה בכלל, שאתה גר במקום, כל הכבישים שמחברים מקומות, פעם זה לא היה. פעם היית גר בבניין, שהיה לו למטה הייתה הנגר, מעל זה היה אזור של המגורים, ובכלל, אם תיקח את זה יותר קיצוני, אז אולי היה שם גם במקומות אחרים בעולם, מקום בכלל לכבשים או לגמלים, אם זה לא באירופה.
עכשיו, בית הספר הזה פעל תקופה קצרה מאוד, הרי בסופו של דבר עם עליית, הוא נדד בין ערים, ובסופו של דבר עם עליית הנאצים, הוא נסגר. אנחנו מדברים על 13 שנה, משהו כזה, אבל ההשפעה שלו אדירה. מדוע בעצם?
נכון. כי בעצם לא היה לפני זה שום, לא היה שום תנועה או שום שפה שיודעת לבוא ולהתחיל לבנות את החדש. הישן היה ישן הרבה שנים, זאת אומרת, מה שבנו עד אז. אבל לא היה מעמד פועלים כל כך כל כך איתן וגדול, כמו שאנחנו מכירים היום. עכשיו, מי היה בונה אז? או הכנסייה, או ארמונות, או עשירים, אבל לא היה כזה, הרוב האנשים חיו בשנקרה, צורה כזו או אחרת, בין בתי בוץ או כפרים. מה שקרה בעצם, ויש את הערים המדבליות, כמו, אתה יודע, ברצלונה, כמו ערים כמו, שבעצם התכנון העירוני בהם, אני לא יודעת, אתה מכיר, זה קופסאות עם חצרות כאלה וקירות קו אפס. ומה שקרה, פתאום הייתה דרך בעצם לייצר עולם חדש ותכנון חדש. תל אביב לא הייתה יכולה להיות מתוכננת כפי שהיא תוכננה בסגנון הקודם, כי בעצם עיר מדבלית התחילה בכלל בצורה מעגלית, עם חומה מסביב, עם הארמון, עם הכנסייה, וזה בעצם נתן שחרר בכלל, שוב אמרתי גם עם שחרור הבטון גם, שאפשר את המגדלים ואפשר לעלות לקומות, בכלל זה בעצם שחרר את כל האדריכלות והתכנון העירוני והדירה מהמונחים שמאוד מאוד היו אז קיימים.
עכשיו...
לכן זה תפס כל כך גדול, כי לא הייתה עזר. עד היום אנחנו עדיין עובדים ומתכננים בסגנון הבינלאומי.
אז בואי נגיע רגע לביקורת, או לחלק מהביקורת. חלק מהעניין, בסופו של דבר, הערים שציינת אותן, בואי נסתכל על הערים העתיקות, ונשים בצד רגע ערים כמו פריס וליסבון, שהרסו את מרכז העיר ובנו אותו מחדש משיקולים שונים, פעם בגלל רעידת אדמה בליסבון, פעם כדי למנוע מרידות בפריס. הערים האלה שנבנו כגבב, אחד על השני, מאז ימי הביניים, אלה ערים חיות ותוססות, וחלק מהמחשבה של הערים החדשות, הסגנון הבינלאומי של המודרניזם הזה, של לעשות את החלוקה הסכמטית הזאת, בין אזור המסחר ואזור התעשייה ואזור המגורים, זה לא עובד. זה לא עובד בסופו של דבר, כי בני אדם רוצים להיות, לצאת אל רחוב שיש בו חיים.
אתה מדויק, כמעט אין לי מה להוסיף. זה הצרה וזה הבעיה של המודרניזם, בטח בתל אביב, בישראל, שכל הפקקים שאנחנו רואים זה תולדה של זה, ועוד דבר אני אוסיף, זה גם מאוד מתחבר עם צרכים פוליטיים. זאת אומרת, ההחלטות היום בוועדות התכנות, לפחות בישראל, הן החלטות כמעט רובן פוליטיות, לא קשור בכלל לא קשור בכלל לימין, שמאל וכולי, אלא החלטות פוליטיות, אם רוצים להקים עיר כמו מודיעין למשל, שעיר מודרניסטית, נכון? אמרנו, יש מודיעי, יש משטח, ועליו מונחים בתים. יש כבישים שמחברים אותם. זה לא עיר שתוכננה כמסה שבתוכה אנחנו פותחים חורים כמו בתוכנית נולי. עכשיו, השימושים גם בעצם, הם גם כן תולדה של המודרניזם, ויצר הרי שינה. אזורים כמו רמת החייל, או אזורים כמו אזור, יש אזור תעשייה, אזור זה, ואז אזור התעשייה, או אזור המשרדים, התעסוקה, הוא פעיל ביום, מאוד מאוד מנוכר וקר, ובלילה הוא ריק, והוא בעצם מבוזבז, ונהפוך הוא באזור המגורים. בעצם כל האירוע הזה הוא אירוע שגורם לכל הפקקים, לפירוק המשפחה, לכל הצרות של העולם המערבי, שאנחנו רואים אותו היום. ארצות הברית אגב, אם אנחנו מסתכלים רגע על ארצות הברית, היא גם כן... חדשה יחסית, אבל בא, למשל, אם אני מסתכלים על המרכזים, על מנהטן, למשל, אנחנו רואים שיש שם עירוב שימושים חד משמעי, אוקיי? ולכן, למרות שלכאורה יש מגדלים, עדיין אתה בקו אפס, יש לך רחובות, שדרות, היא מתוכננת בעצם בעירוב שימושים, היא מודרנית, אבל לקחה את זה עוד כמה צעדים קדימה. לעומת זאת, אם אתה תראה ב-LA, אז באמת יש שם את הזונינג הזה, ובלי רכב אתה לא יכול בכלל להתנועע במקום למקום. בישראל זה מאוד מאוד קיצוני, כי זו מדינה מאוד קטנה יחסית, עם המון המון ערים, ושכמעט אתה יודע, בין גבעתיים לתל אביב, לרמת שרון, להרצליה, זה כאילו גוש אחד גדול לראשון לציון, שבעצם כולו רק מחובר בכבישים, שיש ערי תמך שכולם מסתמכים עליה, כמו למשל תל אביב, ואיך תגיע לשם חוץ מאשר בצורות של התנועה שיש לנו היום, שלא לדבר על זה שזה גם בעצם מייצר לך שאתה קונה בית בהמון המון כסף, לוקח משכנתה וכו' וכו', ולא נמצא במשפחה שלך. אני טוענת שזה מה שגורם לנו גם לכל הפירוק של התא המשפחתי. אבל אם אתה תסתכל על כל התוכניות שיש פה של פינוי בינוי ותוכניות של התחדשות עירונית, הן לא לוקחות בחשבון את הדברים האלה, כי הן לא יכולות, כי כבר יש לך נוכחות של דברים קיימים. אגב, כל השיקונים שאתה מכיר, ושל העולים, שהיום מנסים לחדש אותם, הן בנויות על הרעיון הזה של המודרניזם.
נכון, זה אני זוכר את זה במקומות, את יודעת, הבניינים העצומים האלה ברמת הדר, או בקריית היובל על העמודים של פעם.
נכון, אני הייתי שם בחיפה כשהייתי בטכניון. וזה באמת עשו שם, שזה, איך נפגשים בזה ביחד עם המודרניזם שצריך לעשות למשל מעלית בחוק התכנון והבנייה? אז עשו את החריץ הזה באמצע, נכון? ואז אתה עולה ארבע קומות או יורד ארבע קומות, כדי לא לעשות מעלית, כי על שמונה קומות כבר אתה צריך מעלית.
אבל את כל הבעיות האלה אנחנו כבר לא נפתור, ובטח לא בשיחה הזאת. תודה רבה לך על הדברים האלה. האדריכלית אורית סימן טוב פנחס.
תודה רבה לך.
ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. תודה רבה, מאיה תלמון הזרזר ואמיר שמואלי. מיד יהיה כאן שלום כיתל עם יומן השבוע. ניפגש בשבת הבאה. להתראות.